One, two.
למה הכיסא הזה נמוך ככה? למה, מה אני כאילו, השגריר הטורקי, לא הבנתי מה זה. יאללה, שיהיה ככה, נגיד. גם לא אוהב את זה, אבל שיהיה. איפה המוזיקה? למה אין טה-טה-טה ברקע? אני לא שומע. תן לי כיסא אחר, למה שאני... יש לי קצת תסביכים בגובה, כן? שחררו אותי, תנו לי כיסא גבוה, לתת תחושה שאני... שאני יותר גבוה ממה שאני באמת, מה קרה? גם זה נמור. יואב, בחייה, תביא איזה כיסא נורמל. הנה, זה... לא, זה בלי ידיות. אני חייב עם ידיות, כאילו, סוג של חצי אמונה תפלה. כן, חצי,
לא... יואב, תהיה חזק, הוא בא כנראה הפוך הבוקר, ייקח לו זמן...
8-9, אגב, הרייטינג 8-9, בינתיים. בינתיים אני נותן לכם נתונים. כן. אוקיי, רגע. גם זה נמוך. יואב, מה קורה פה?
יואב, את הכדור הוורוד. היום את הוורוד...
יואב.
כנראה הוא לא לקח אותו בבית.
לא, זה פשוט לא יאמן. עושים לי דווקא.
זה בסבוטאז'.
תקשיב, לא, זה משהו אצלי, זה משהו אצלי. זה כנראה משהו אצלי. טוב, עזוב, לא משנה, עזוב. אני כבר אסתדר עם זה.
יש לך באמת תסביך גובה?
קצת, קצת. כן, קצת כן. מה קרה? אז יש לי תסביכים, מה קרה? כל בן אדם חייב להיות מושלם?
לא, גובה זה מפתיע.
כל אחד חייב להיות מושלם כמוך? לא, לא כולם מושלמים כמוך.
בוא, אתה לא רוצה לדעת איזה תסביכים יש לי, כן? אם רעות רוצה שאני אזוז שמאלה, ואני לא רוצה לזוז שמאלה בזה, לאיזה כיוון אני צריך להזיז את המצלמה? ימינה?
מה הבעיה שאתה זוז שמאלה? אתה כל הזמן זז שמאלה, כל החיים
שלך אתה זז שמאלה. לא, בקטע של הפריים.
כל החיים שלך אתה זז שמאלה.
שמאל שלך, שמאל שלך.
כן, נכון.
אגב, די...
לא, זה שמאל שלך. שמאל שלך אתה זוז.
אז לא, אז לזוז?
רגע. צער אומר לי באוזניה, אני מכיר אותך.
הוא אומר גם לי, זה בסדר.
תזיז את המצלמה, תזיז את המצלמה. לכיוון ימין שלך.
אינון, אל תתערב, אני, תתעסק בכיסא.
לא, לי יש פשוט יכולת מרחב וניווט וקורדינציה ושליטה במרחב נהדרת. בזה אין לי תסביך. בזה אין לי... יש דברים שאין לי בהם תסביך. זאת אומרת, יש תסביך, הוא הפוך. כן, מה, בן, תתקדם, מה אתה, מה, איך אני יכול לעזור לך? מה... בכל זאת התכנסנו לתוכנית.
תתיישב סוף סוף ותתחיל לעבוד.
עזוב, התייאשתי כבר. כל הכיסאות פה נמוכים. טוב, כבר לא יצא לי מהיום הזה, הבנתי. טוב, מה קורה? מה נשמע? מה הולך?
צחוקים.
צחוקים? קצת יום לא טוב לכם. ביבי נתן את הצעיר, קצת חשף את תרוותכם, תרוותו של רונן בר. לא שזה מפריע לכם להמשיך, כן? גם אם משה יבוא עם התורה מסיני ירד, אתם תמשיכו עם עגל הזהב. זה לא משנה, כאילו, אתם מבינים? אתם תמשיכו עם עגל הזהב שלכם, גם אם יוכיחו לכם באותות ובמופתים, בברקים ורעמים, וענן ירד על המחנה, ומשה ירד, וקרניים בראשו, קרני אור, לא יעזור כלום, שום דבר. אתם על עגל הזהב, ותכפישו את משה. יש איזה אחד שעושה באינטרנט סרטונים, מה, איך זה נראה בתבלה 12 בתקופה ההיא. אוי, זה מצחיק, איך קוראים לו? יוני משה. אני ממליץ לראות את זה, בטיק טוק. זה מצחיק מאוד. וכאילו הוא נותן איך זה היה נשמע. מה פתאום? משה, כן, הוא בוגד, מה פתאום? זה, הנה, העגל הזה, אני אומר לכם, העגל הזה זה הדבר האמיתי. תסתכלו בבקשה, אפשר לגעת בו. הוא עושה כל מיני קטעים כאלה מצחיקים מאוד, ואני ממליץ לראות אותם. אבל לכם זה לא ישנה. אתם תמשיכו בשלכם. אתה יודע מה, אולי אני אפצח, למה שאני לא אפצח? בדברים מן הארכיון, כן? כל מיני דברים שאמרתם בארכיון. למשל, גליקמן צייץ בזמנו, פרסמנו במהדורה, כלומר, חרטטנו במהדורה. סליחה. נתניהו מתלבט אם להגיש תצהיר תגובה לתצהיר של בר, והכיוון שלו נכון לעכשיו הוא לא להגיש תצהיר תשובה. הסיבה, רונן בר הגיש ראיות ומסמכים שמגבים את התצהיר שלו. בין השאר הוא צירף את חוות הדעת עצמה שנתניהו ואנשיו ניסחו עבורו כדי שיחתום עליה על מנת לדחות את עדותו, והוא סירב. ולכן נתניהו יכול להוציא עודות שקריות מפה עד לבירות, אבל קשה לשקר בתצהיר תשובה שלא מגובה. במידה ואכן הוא לא יגיש תצהיר, השופטים יפסקו לפי המסמכים שיש בהם, כולל התצהיר של בר. אוי, זה מצחיק, כמה הוא מצחיק, כמה אתם מצחיקים. עכשיו, זאת דוגמה קטנה לכל ההתנהלות של התקשורת לאורך כל השנים האחרונות. אכילת ראש בכמויות מטורפת, שטויות, הנה כך עוד אחד. נתניהו חושש, זה גליקמן, נתניהו חושש לענות בתצהיר להאשמות הקשות של בר. כן? הלאה, בוא נמשיך, בוא ניתן עוד איזה אחד. בוא ניתן נדב אייל, בסדר? נדב אייל, עוד אחד, כן, שגדל בגלץ. זה לא תצהיר, על בר. זה לא תצהיר, זה כתב אישום. התצהיר של בר הוא הראייה החשובה ביותר עד כה, והממוסמכת ביותר לניסיון לשנות את שיטת המשטר הישראלית, ולחסל את הדמוקרטיה ששררה פה במשך למעלה מ-70 שנים. כן, זה לא יאמן. ספי עובדיה אתמול, הוא מצייץ, מה, תקשיבו, מה התקשורת מוציאה מהתציר של ראש הממשלה, שבו הוא מראה סטנוגרמות שמראות שרונן בר שיקר. שיקר, אמר דברים שהוא לא אמר לו, טען טענות שלא היו, וכל מיני דברים כאלה. אחת אחרי השנייה מפרק את הטענות של רונן בר, ממוסמך. מה יש להם להגיד? הכל ליד. הכותרות זה לא מה שהוא אמר, הדברים זה, מה מוצא ספי עובדיה? מקריאת תצהירו של ראש הממשלה עולה בבירור, נס שמדינת ישראל היא לא דיקטטורה מוחלטת. הסטנוגרמות מתוך הפגישות עם ראש השב"כ שנתניהו עצמו צירף, מעידות שהוא ביקש לבדוק את הפעלת השב"כ על כליו הדרקונים נגד מפעילי זמבורות אובססיביים שמפרים לנבחרי ציבור. זאת התקשורת שאתם אכלתם 70 שנה, שתדעו. בלי הרשתות החברתיות ובלי ערוץ 14, זאת התקשורת שהייתה לכם, היחידה. ככה הם עשו את אוסלו. כן, הנה, תראו, חן מענית בזמנו. נתניהו עשוי שלא להשיב על טענות בר בתציר מיטה. בקיצור, הרמות, זה כאילו פותחים לכם את הראש, יש תרשים כזה, ציור כזה, קריקטורה כזאת, כאילו פותחים לכם את הראש, ושופכים פנימה פח זבל. שופכים פנימה זבל מתוך פח, כן? פשוט הכל, זאת התקשורת הישראלית. זאת התקשורת הישראלית. אתם זוכרים מה היה פה לפני איזה שבועיים, כשרונן בר הגיש את הציר שלו? איזה פנטזיות, חגיגות, תאמינו לי, בטולקר הם לא עושים כאלה פנטזיות. טטטט, כש... יריות באוויר וזה, חלק נהרגים מהיריות, בום, בדי. עכשיו תקשיבו מה הם אמרו אתמול בתבלה 12, כן? בתגובה לתציר של ראש הממשלה, זה קורה מצחיק, בבקשה תראה לשמיע לי את זה.
כמה נקודות שאולי יכולות לפוגג את מי שהשליך פה רימון אשן וחושב שזה יכול לסייע במיסוך. בסוף בשורה התחתונה מדובר בקרב גרסאות, שאני חושב שהוא בייחוד מחדד דבר אחד. האמת תצא לאור רק בוועדת חקירה ממלכתית.
אני אגיד לסיום, מה מטרת התצהיר? לשלב את הבייס, להסית כנגד רונן בר.
אומרים לנו גורמים משפטיים את הדברים הבאים, התצהיר של ראש הממשלה מחזק את הטענה של בר, שהופעלו עליו לחצים בנושא המשפט והמחאות, וזה כאמור לב התיק שעומד בבג"ץ.
התצהיר של ראש הממשלה מחזק את הטענות של בר. תקשיבו, בינינו, בלי ששומעים, בשתי מילים, תת רמה. בוקר טוב, בן, אליך בבקשה, אני מחפש לי בינתיים כיסא, תודה.
בוקר אור. טוב, רונן בר דייק בכל מילה, נתניהו לא הצליח להפריך כלום, פיזר סטנוגרמות שהוא שלף חצאי משפטים, מריבי משפטים, אגב סודיות, במקום לשים אותם בחסוי, שם אותם בגלוי, כרגיל, הרי הוא גם הודה שהוא גרם לאוריך, להדליף לתקשורת זרה סודות חמורים ביותר שגרמו נזק עצום לביטחון המדינה. הוא כבר הודע בזה. במילה מול מילה בין נתניהו לרונן בר, אין בכלל דילמה, זה כמו לשים קבוצת ילדים מגן דיצה נגד, נגד ה-NBA, קבוצה מה-NBA, זה פחות או יותר אותו דבר. אבל בואו רגע נתמקד. קודם כל אני אקריא לכם את ההודעה של רונן בר מאתמול. אחרי ש... התציר של נתניהו פורסם. כלל הפרטים שעלו בתציר הגלוי והחסוי שהגשתי אינם אמת לאמיתה, כולם מגובים במסמכים רבים שאותם בחרתי כעומד בראש ארגון ממלכתי להגיש לבית המשפט בלבד. האמת היא שהוכתבה לי ונמסרה לידי חוות דעת מטעמו של ראש הממשלה, עליה נדרשתי לחתום, ואשר בפועל אינה מאפשרת את עדותו הרציפה של ראש הממשלה במשפטו. תופעה זו של לחץ מצד ראש הממשלה להשפיע על חוות דעת מקצועית חזרה מספר פעמים. האמת היא שנדרשתי להעביר מידע אודות אזרחים ישראלים שאינם פעילי מחאה, והאמת היא שנדרשתי על ידי ראש הממשלה, כי במצב של משבר חוקתי עליי להישמע לראש הממשלה ולא לבית המשפט. אני אומר, שום דבר מהדברים האלה לא נסתר, ואני בטוח שזה אמת לאמיתה. אני ממשיך את הודעת ראש שבק. הדברים שכתב ראש הממשלה בתצירו רצופים אידיוקים, ציטוטים מגמתיים וחצי אמיתות, שמטרתם להוציא את הדברים מהקשרם ולשנות את המציאות. דוגמה לסילוף בולטת במיוחד בדברי רועם, נוגעת להערכת המצב שקיימתי בליל השבעה באוקטובר. במסגרת זו בחר ראש הממשלה להשמיט את ההנחיות האופרטיביות הרבות שניתנו, ואף טען פעמיים כי לא הנחיתי להעביר את המודיעין למזכיר הצבאי. האמת היא הפוכה, כפי שתועד ביומן המבצעי של השבק, והוגש לראש הממשלה כחלק מהתחקיר, שם נכתב בבירור, יש להעביר את עיקרי הדיון לרמטכ"ל ולמזכ"ץ, המזכ"ץ של נתניהו כמובן. בניגוד לניתן בתציר, כלל התחקירים מלמדים כי השב"כ הוא זה שהעיר את מערכת הביטחון בליל השבעה באוקטובר על הכישלון המודיעיני, לקחו בחירי מערכת הביטחון אחריות, ואולם על מדיניות השקט ומימון החמאס שהוכתבה ישירות על ידי ראש הממשלה. ראש הממשלה מעולם לא נטל אחריות. כישלון היסטורי זה של מדיניות שגויה שהיא אשר בנתה את חמאס, קרסמה בהרתעה ותרמה לחשש ממיס קלקולציה בקבלת ההחלטות של בחירי מערכת הביטחון גם באותו לילה. ביום זה הוא מסיים, מתחדד עוד יותר ההכרח והקמתה של ועדת חקירה ממלכתית שתאפשר הגעה לחקר האמת, לא זכאים אזרחי ישראל כולם, לצד ההכרח ביכולת של ראש השבק לעמוד בפני לחצים שמופעלים עליו וחשיבות ההכרעה מונחת בפני בית המשפט, וזה גם מסביר חברים וחברות את העובדה שראש השבק דורש כמעט מהיום הראשון להקים ועדת חקירה ממלכתית, בעוד השקרן הרופס מתנגד, גם כשאומרים לו שסולברג ירכיב אותה, גם כשאומרים לו שסולברג יעמוד בראשה, וגם כשאני הקטן אומר לו, בוא שאלרון יעמוד בראשה. אתם כבר הפכתם גם את סולברג האומלל לשמאלן, נעבור לאלרון. גם לזה הוא מתנגד. עכשיו, מכיוון שהוא לא סתר באמת כלום, בעיקר לא את ה... את הבקשה או את ההוראה שלו לראש השבק לציית לו במקרה של משבר חוקתי, בואו נלך לדברים שהוא כתב, שזה פשוט, אינון, אני לא יודע אם פספסת או לא, מופע של בחיינות עלובה ומעליבה, שהוא מביא ציטוטים מהשיחות שהיו לו עם רונן בר, על זה שכל כך מציקים למשפחה שלו. אני מצטט. התייחסתי לרועי אלימות כנגד נבחרי ציבור וניסיונות פגיעה במשפחתי. ביקשתי להכניס לתמונה את הייעוץ המשפטי לממשלה על מנת שהם יקבעו מה הם גבולות החוק. בר לא ידע להשיב לשאלה, וכאן הוא מכניס באמת סדרת התבחינויות מעליבה מאוד. חסכתי מכם, אני ממשיך ציטוטים שלו. איך אומרים, תעצור את זה כשזה קטן, לא כשזה גדול, אבל זו בעיה. קודם כל צריך לברר את המגווח החוקי, לי הוא לא ברור, לא מובן לי מהם הגבולות של ההצקה, של הרדיפה. האם בחברה חופשית אתה יכול להתלבש על בן אדם, לבוא אליו עם זמבורה, מותר לך לעשות את זה? אתה יוצא עכשיו לרחוב, אני בא אליך עם זמבורה לאוזן, ואני לא מרפא ממך. אני משלם לאנשים שירדפו אחריך עם זמבורה באוזן, מותר או לא מותר? אז קודם כל נתניהו, אתה לא סתם מכונה, בכל העולם גדול השקרנים, אף אחד לא שילם לאף מפגין, שלנו אף פעם. אין חיה כזאת. כולם באים מהלב, מהלב, מהנשמה ומהציונות. שנית, תגיד, איפה היית באירועים האלה? בואו, תשמיעו לי בבקשה את לעקוד אותו.
אנחנו נמצאים 50 מטר מהבית של הלוחם. רוצים לפרוץ את הגדרות, לעבור את המחסומים של המשטרה, לעבור אליו הביתה, להוציא אותו, לעקוד אותו.
לעקוד אותו. תעצרו שנחסוך זמן, תעצרו, תודה, יש לי כאלה 300, זה הכל. ההפגנות מול הבית של בנט, של כולל גלית דיסטל מסבירה שהיא 3 מטר מהשער, ושאנחנו נתפוס אותו בשערות שאין לו וכו' וכו', כי אז בנט לא קרא לראש השבק. וגם לפיד אחר כך לא קרא לראש השבק, ועוד לא דיברנו על מה שהם עשו לאוריך ולסילמן, והמרדף לתוך הסוכה, והזמבורות והזה, זה הכל הרי מכונת הרעל המציאה. עכשיו על מה? פה יש לנו עכשיו מחאה אחרי טבח, מחאה אחרי הפיכה משטרית. על מה? על זה שבסך הכל הקימו פה ממשלה שהיא לא נתניהו. אפרופו זמבורה, ואף אחד לא העלה בדעתו להשתמש בשבק, כי זה מותר. ולסיום תשמעו, מישהי שנתניהו מכיר מצוין. זו שהפעילה את הזמבורה, קראתי לזה תתאבדו.
בשנת 2021 יסמנו רעידת אדמה מתקרבת. אחרי 13 שנים בבלפור, משפחת נתניהו מתמודדת בפעם הראשונה עם סכנה של ממש להמשך האחיזה בשלטון. בלי להשאיר טביעות אצבע, שרה נתניהו תצא לסדרת פעולות שיעצבו כללי משחק חדשים למחאות פוליטיות. להפגין מול ניר אורבך דורשת שרה. ועידית סילמן, והילת הנוחלת, וגידון, תתאבדו מול הבתים שלהם. הלכה המדינה, כל השאר שטויות.
שימו לב, כאן הבית של עידית סילמן, נוחרת ישראל.
תורידי את הכיסוי ראש שלך! יא סמרטוט!
אתם זה השמאל הבוגד, ובוגדים מוקיעים אותם מהחברה. בוגדים מוקיעים אותם מהחברה. אתם זה לא החברה שלנו.
בואו נתפנס אותך עכשיו.
זה הרי פשוט לא יאמן. האיש מייבב ומתבחיין ומתלונן, כמו שהוא ביקש מיעקב פרי, יושב ראש אופוזיציה ב-95, שהשב"כ יאבטח אותו, כי יש עליו איום, כל הזמן רוצחים אותו. בסוף מי שנצח זה הצד השני, אבל אז עכשיו הוא לא מתבייש אחרי מה שהגברת שלו, כן, זו שמצלם, מפיצה תמונות של עצמה כמו פארה פוסט, אתה רואה את זה, אתה מתפחלץ, היא בעצם מפעילה ישירות. את אותם בריונים, אני עוד לא מדבר על ההתקפה המשוגעת על הדס קליין, על האירועים הבלתי נתפסים, שעל מה זה קרה, וכדי שרק תבינו על מה זה קרה, העין השביעית מפרסם היום לפני 4 שנים, כותרת במעריב, נתניהו לגנץ, תהיה ראשון ברוטציה, ישראל היום, נתניהו לדרי, באותו יום, תהיה ראשון ברוטציה, מזכיר לכם שהנוכל הזה הציע לכולם, מבנט, דרך גידון, כולם יש 6 מנדטים, דרך גנץ, כולם להיות ראשון ברוטציה, העיקר שהוא יישאר בבלפור, ולא יצטרך חליל לגנוב את המתנות. תודה.
טוב, אני דיברתי 5 דקות, אתה דיברת 9 דקות.
נו, תשלים, אני יוצר אותך, אוקיי. מה אתה רוצה?
תראה, קודם כל, שולחים לי עכשיו, אפרופו ההפגנות מול בנט, כותרת, המשטרה מגבילה את ההפגנות מול ביתו של בנט עד 3 פעמים בשבוע בלי רעש חזק. 3 פעמים בשבוע.
הרגע שמעת שזה היה בלי רעש חזק.
כן, 3 פעמים בשבוע, כנראה זה היה בהתחלה, אחרי זה הגבילו אותם. 3 פעמים בשבוע.
תשאל את השכנים, לא הגבילו.
היו ימים, אבל איך אומרים, זה אנשים אחרים, זה דבר ראשון. עכשיו תראה, בן, אנחנו יכולים להתחיל להמשיך להתנצח, הרי אין משמעות לעובדות. ראש הממשלה הביא עובדות. הביא עובדות, הביא סטנוגרמות. אבל אתם ממשיכים כי בשלכם, כי זה, העובדות לא, אמרתי לך, העובדות לא משנות. אבל בוא נדבר על המהות רגע. תראה, יש פה 2 דברים. אחד, זה שרונן בר ממשיך לדבך על 7 באוקטובר, גם במכתב תשובה שלו לראש הממשלה שהוא נותן, והוא ממשיך לדבר, אני הערתי את המערכת, תשמע, זו הזיה, זו הזיה. הבן אדם הזה הוא פשוט לא בפוקוס, הוא פשוט לא בפוקוס. הוא כנראה קפלניסט שחושב שמותר לו הכל, שהוא מעל הטבע, שהוא לא בן אנוש, והמדינה היא לא דמוקרטית, והוא כראש שירות חשאי, כראש השבק, אי אפשר לפטר אותו, ואי אפשר להגיד לו ללכת הביתה. תשמע, זו פשוט הזיה. מה הוא נכנס בכלל השבעה באוקטובר? על מה הוא מדבר? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? על מה אתה מדבר? מה קורה לכם? איך ראש השבק, שאחרי על השבעה באוקטובר, הפכתם אותו לגיבור? מה קורה פה? מה האירוע? אתה יכול להסביר לי איך הגעתם לתרללת הזאת? תראו למוזר הזה, שבו אתם עוד מדברים על השבעה באוקטובר, על ראש השבק, מה עובר עליכם? זה דבר אחד. דבר שני, עצם זה שהוא בכלל מנהל פה איזה מסע ומתן, הולכים לבגץ, בגץ מגיש את הצירים, פיתרו אותך, ואתה לא הולך הביתה, זה רק מעיד באיזה מצב נפשי אתה נמצא. אם זה אתה עושה בגלוי, מה אתה עושה בחדרי חדרים? אתה יודע, מישהו אמר לי, תובנה מעניינת, כשאתה רואה זוג, ואתה רואה מה הם עושים בפרסיה, אז אתה מתחיל לדמיין מה הם עושים בחדרי חדרים. לא רוצה, אתה יודע, לדבר פה דברים, כי בכל זאת תלמידי ישיבה שומעים אותנו, אז אני רק מדבר באופן כללי. אותו דבר פה. אם ראש השבק מתנהג בצורה כזאת, שממשלה נבחרת, פה אחד מפטרת אותו, והוא נאחז בקרנות המזבח ולא הולך, מה הוא עושה בחדרי חדרים? ואתה יודע מה? את התשובה אנחנו מקבלים בתצירים שהוא מגיש. שקרים מוחלטים. את התשובה אנחנו מקבלים בשבעה באוקטובר, שהוא לא מעדכן את ראש הממשלה. הוא לא כפוף לסמכות בכלל. הוא מורם מעם. ואתם משתפים עם זה פעולה, כי אתם מחריבים את הדמוקרטיה. כי בעיניכם, לכם מותר הכל. זה בדיוק הסימפטום. עצם זה שהוא נאבק, ולא אף הביתה, הורס את הדברים שלו והולך, כפי שהחליטה הממשלה, ובגץ משתף עם זה פעולה, והיועמשית משתפת עם זה פעולה, והתקשורת הישראלית משתפת עם זה פעולה, וכל האירוע הזה, זה רק מעיד לאיזה שפל הדמוקרטיה הישראלית מגיעה, שיש בה קסטה מסוימת, שחושבת שהיא מעל הטבע ומעל החוקים. זה לא עובד. הרי מה כל העניין היה? הרי כל העניין, שהוא לא מגיש תצהיר לבגץ, כן, שהוא לא, אלא מגישים בשמו, אני לא יודע, עשיתם איזה מניפולציה, שכאילו לא, הוא לא עותר נגד הממשלה, אז מה הוא מוציא הודעות נגד הממשלה? מה הוא מוציא הודעות נגד ראש הממשלה? שאתה מקריא לי פה אותם, שבסוף מה שנשאר לך זה כמו שופר, לשבת ולהקריא במשך 3 דקות, את ההודעה שכתב ראש השבק. ואתם מדברים על שופרות. במקום להגיד, אוקיי, ראינו את הדברים האלה, מתברר שהוא משקר, תודה רבה, עוד לפני שראינו את הדברים, לך הביתה, יש פה ממשלה נבחרת, יש פה חוק, ובגץ משתף עם זה פעולה, מה עובר עליכם? איך הגענו לטרלול הזה? זה נראה לכם נורמלי? אני הנורמלי היחיד פה בחדר? אני לא הבנתי. מה זה הדבר הזה? הכל שקרים, הכל הזיות, אתה יודע מה, תקשיבו, הכי מצחיק היועמ"שית, היא הגיעה אתמול לכנסת, והיא יודעה שאין אכיפה בררנית. לא, זה גזלייטינג ברמה הכי גבוהה שיש. האישה הזאת היא גם כן, אתם פשוט מטורללים. אתם אנשים מטורללים, תשמיעי לי את השנייה.
בפתח הדברים, אני אדהיר, כי בניגוד לכותרת הדיון, אין אכיפה בררנית. מערכת אכיפת החוק פועלת באופן עקבי, מקצועי, ענייני, על פי אמות מידה ידועות וקבועות, שמיושמות בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו. חופש הביטוי וחופש העיתונות הם עקרונות בעלי מעמד חוקתי.
בטח, בגלל זה חקרנו את צביקה קליין. הם
חייבים לקיומה של
צורה דמוקרטית. הוצאנו על עבודה מכפישה. טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? זה פשוט, זה החוסר בושה. זה החוסר בושה. והקטע הוא שאתם מאמינים לעצמכם. אתם באמת מאמינים לעצמכם. אתם לא מבינים באיזה סיטואציה מופרעת אתם נמצאים. אתם באמת חושבים שאתם, בגלל שאתם צודקים, כאילו, בגלל שאתם צודקים, אז מותר לכם. תקשיבו עכשיו שיקמונת, מה היא אומרת, כן? שימו לב בבקשה לדברים שהיא אומרת באחת ההפגנות, כשהיא מניפת הדגל. יש לה קטע שהיא מניפת הדגל, כל הזה. זה סייבורג הדבר הזה, בבקשה.
ובניגוד לעמדת כל אנשי המקצוע ואנשי הביטחון, הוא זה שהעביר לחמאס מאות מיליוני דולרים, והוא זה שהביא עלינו את טבח השבעה באוקטובר.
הגברת שיקמונת, תוכלי להביא לי, את אומרת שבניגוד לכל אנשי המקצוע, וכל אנשי הביטחון, כן, כל המערכת, תוכלי להצביע לי בבקשה, מכל, כפי שאת אומרת, כל, כולם, על אחד שהתנגד להעברת הכסף הקטרי במערכת? לא כולם, אחד, במערכת, מאנשי המקצוע. תני לי שם אחד מאנשי המקצוע, שהתנגד להעברת, כמה אתם משקרים? למה אתם משקרים ככה? אתם חושבים, היא חושבת שהיא מהעמק, מסיירת מטכ"ל, אשכנזייה ממכון ויצמן, כן? מותר לה הכל. מותר לה להרוס את הדמוקרטיה. אנחנו לא ניתן לכם להרוס את הדמוקרטיה, בן. לא ניתן לכם להרוס את הדמוקרטיה. כבר עשיתם נזק. פגעתם בצבא, פגעתם בכלכלה, פגעתם בחברה. לא ניתן לכם להרוס את הדמוקרטיה. דמוקרטיה זה שיש בחירות, ושיש ממשלה, ושיש כנסת, ומקבלים החלטות לפי החוק. הממשלה קיבלה פה החלטה לפי החוק לפטר את ראש השבק. מה שאתם עושים פה זה שוב חתירה נגד הדמוקרטיה, וזה לא יעזור לכם. רונן בר ילך הביתה, ונתניהו ימנה לו מחליף. תודה.
זה ברור שהוא ילך הביתה, וזה יקרה רק אחרי שחקירת קטרגייט תיגמר, כי הנחקר לא יכול לפטר את החוקר, גם לא בדמוקרטיה, ועל פי ההליך שצריך להיות כתוב בספר ומיושם. עד אז הוא יהיה בתפקיד, אבל בוא נתחיל להתייחס לכל השקרים שלך אחד-אחד. שאלת איך הגענו לטרלול הזה. בוא אני אענה לך. קודם כל, איך הגענו לטרלול הזה? במשמרת של מי הגענו לטרלול הזה? במשמרת של מי הכל התפרק פה? במשמרת של מי חטפנו את כל האסונות, לא רק הטבח, הכי גדולים בהיסטוריה? במשמרת של מי גידלו את חמאס, ועכשיו הוא מאשים את כל האחרים? אז בואו קודם נשמע את הפליטות פה של הכסילים מהמחנה שלך, שמדי פעם, טק, זה נפלט להם. הפעם האחרונה והמשעשעת הייתה של דודי אמסלם אצלנו בפגוש, שאחרי שהוא הקיא עליי את כל הטינופים והכללות על ראש השבק ועל מי לוח, תעשה חרקירי, תתאבד, יצא לו המשפט המוזר הזה, איך קראתי לזה? זה ראש הממשלה, בבקשה.
על בגלל שאני חושב ששימי שמנהל בעצם במדינת ישראל את הביטחון זה ראש הממשלה.
לא, לכן להבין.
ראש הממשלה... ולא רק הוא, כל ראשי הממשלה בעבר, סוגיית הביטחון, הם הובילו את כל המדינות בסוגיית הביטחון.
הוא בעצם מצטט את המכתב של נתניהו עצמו לוועדת וינוגרד, שמסביר לה, תתעלמו מהצבא, תתעלמו מהקצינים, גם שר הביטחון לא רלוונטי, בנושא ביטחון לאומי, ראש הממשלה הוא הכתובת היחידה, הוא אחראי היחיד, גם אם הוא היה נגד העברת הכסף. במקרה שלנו, לא רק שלא היה נגד, הוא הביא את זה, הוא הגה את זה והוא העביר את זה. עכשיו הרגע, יש לי עוד אחד קטן, אנחנו אחראים.
אני כן רוצה שאנחנו ניקח אחריות, אנחנו כממשלה, ונתייצב, ונבוא ונאמר רבותיי, אנחנו אחראים לביטחון המדינה, לא יכול להיות שיכפו עלינו.
אוקיי, כן. כן, יריב לוין, אתם אחראים לביטחון המדינה. ומאז שחרבנתם את האחריות הזו והחרבתם את המדינה, במשמרת שלכם, בגלל המדיניות שלכם, כל מה שאתם עושים זה מפרקים אותה. כי אתה לא הספקת בלג הקודם. עכשיו הרגע אתה חזרת, תשמע, זה דבר, כשאתה משקר עליי, אני נפגע באופן אישי בפעם האחרונה הזה עם ענייני הבגידה, כי הרי אתה ישבת פה.
אוי, טוב שאתה מזכיר לי, אני אשמיע לך את מה שעשו עליך. תודה, טוב, שעה הבאה.
במשך שנים, ואתה שומע ממני בכל פעם מחדש, עשרות רבות של פעמים את עמדתי בנושא לשימוש במילה הזו, ועדיין אתה... מסתכל עליי בדם קר, דרך הזו, ומשקר. אבל זה רק אני. אני מקווה שאני לא מועמד לכלום, ואין לי שום תוכניות, והקהל שלי מכיר אותי, וגם הקהל שלך מכיר אותי ויודע את זה, אני לא מתרגש. אבל אתה שיקרת עכשיו, בדם קר ובמצח נחושה, אם תביאו לי אחד שיתנגד. כשאני סיפרתי לך פה, הרי זה התפרסם כולל מסמכים, 80 פעם, כולל בתוכנית האחרונה, ולערכתי גם מחר, כי אתה מחר תחזור לשקר, מה קרה עם הכסף הקטרי? עכשיו, יש לך בן אדם שמוקלט, נתניהו, לוקח אחריות על הכסף הקטרי. עומד שם בשדה התעופה ואומר, זו החלטה שלי, זו מנהיגות, אתה צריך לקבל את ההחלטה.
שאלתי מישהו שהתנגד.
רגע.
לא מי שתמך.
אבל למה להפריע? וגם... צריך לדעת לשאת בתוצאות. ואז באתם ומחרתם שכל המערכת אישרה, כן? אגב, גם אם אישרה, האחריות של נתניהו. אבל בואו נפרק את זה רגע, שנייה, נפרוט את זה, שנייה.
שוטה.
גדי אייזנקוט היה רמטכ"ל. העבירו, אחרי שיוסי כהן חזר מקטר ושכנע את אמיר קטר, העבירו את השאילתה לצהל, הצהל ענה, אם יוכח, שהכסף ילך ישירות למשפחות בעזה, אנחנו לא מתנגדים. עברו שבועיים שלושה, גדי איזנקוט השתחרר. והכסף התחיל לעבור. הבעיה היא שהוא עבר במזוודות כסף. אחרי חודש וחצי, זה בדוק עם תאריכים, שבק בא לראש הממשלה, עם חוות דעת כתובה, ומודיעין, שאומר שמוחמד דף, לוקח חצי מהכסף הזה לפחות לטרור. נתניהו קרא ושתק והמשיך. אמן חשב אחרת, אבל אחרי חודש התיישר, ו-8200 הביאה אינפורמציה ברורה שהכסף הולך לטרור. נתניהו שמע, הבין, ולא עשה כלום, לא רק לא עשה כלום, הוא המשיך את התשלומים האלה לאורך שנים, והוא הכפיל אותם בשלב מסוים, מ-15 מיליון דולר ל-30 מיליון דולר, וזה לא שלא העירו אותו, למה לא העירו אותי? אגב, לקובי סודרי היה ציוץ נהדר אתמול. נהדר, פשוט נהדר. הנה, אני מקריא לכם. אם היו מעירים אותו בלילה, שום דבר לא היה נראה אחרת. למה? כי מי שכל שנת 23 לא התווכח עם הערכות המודיעין השגויות של ראש השבק לגבי חוסר הנכונות של חמאס לצאת למלחמה, לא היה מתווכח גם עם עוד הערכה מודיעינית שגויה לגבי כוונות חמאס בליל השבעה באוקטובר. זה הרי... יותר קל, זה כאילו לכיתה א', זה הבן אדם, הוא לא מתווכח, בחיים הוא לא יוזם. עכשיו, ראש השב"כ, אני מזכיר לכם, לא נאבק לא על חפותו ולא על תפקידו. ראש הממשלה, ראש השב"כ כבר אמר והצהיר בכל פורום שהוא אחראי. וכל החצי תצהיר שנתניהו שפך על 7 באוקטובר מיותר. בבגץ לא דנים באחריות על 7 באוקטובר. אז למה הוא לא הולך? ראש השבק לא, קודם כל הוא ילך.
למה? אבל הוא פותר.
אז אני מסביר לך, אם אתה שואל למה הוא לא הולך, אני מסביר לך. מכיוון שהוא חשף באומץ רב את כל מה שניסה נתניהו לעשות מהשבק, הוא רוצה לדאוג שמחליפו לא יעבור את הדבר הזה.
אין לו שום זכות לקבוע את מחליפו.
הוא לא רוצה לקבוע את מחליפו.
אין לו שום זכות לדבר, הוא פותר.
עינון, הוא לא רוצה לקבוע את מחליפו. הוא רוצה, קודם כל, הכי חשוב שהוא עשה, זה הוציא, איך אומרים, אור השמש
חומר. זה התברר כשקר. הכל התברר כשקר.
אתה מוכן לתת לי להשלים את דבריי, או שחבל על מאמציי? לא התברר שום דבר כשקר. אין שום פרט בתצהיר ראש הממשלה שמוכיח שמשהו שראש השב"כ אמר הוא שקר. יתרה מזו, כל הסקרים מראים שרוב עצום מאמין לו. יתרה מזו, אם הייתי לוקח את כל הביביסטים הכי הדוקים לחדר סגור, והיה,
הם לא היו אומרים, שום סקר.
הם היו אומרים, תגידו לנו למי אתם מאמינים, והיה ברור שאם הם טועים הלכה הפנסיה, כולם היו מאמינים לראש השב"כ, כי מכירים את השקרן שלהם. והכי חשוב, מה שהוא עשה זה הרמת מסך, לניסיון להפוך את השבק למשטרה חשאית. עכשיו צריך שבגץ ירים את הכפפה, ויקבע את הפרמטרים, ויחזיר את זה לוועדה שהיא דרכה צריך לפטר את ראש השבק, ושאף אחד לא יעז לנסות לבקש מראש השבק הבא, או להפעיל את האמצעים החודרניים שלו נגד מפגינים, או
נגד מפגיני ימין.
תציית, או תציית, הוא לא יפי נגד אף מפגינים, או תציית, דעת, שמע, אתה מפזר פה שקרים, ואתה הרי יודע.
אני מפזר מכיר, שקרים.
כן, אתה מכיר את רונן בר, ואתה יודע שכל מה שאתה נכנסים לו לא קרה.
חברים, חייבים לצאת
לפרסמות. ועדיין,
טוב.
כדי להגן על הפרנסה שלך, אתה מוכן לעשות את התויבה הזו.
מה זה קשור לפרנסה? פרסמות. ביקשתי שם אחד מהמערכת, שהתנגד להעברת הכסף. קיבלת.
שלום, בוקר טוב.
אמא של רס"ר במילואים, אסף כפרי, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, שנפל ברצועת עזה ביום חמישי. זה היה במהלך קרב בסג'איה, נכון?
לא, לא, לא. זה היה במהלך קרב תדלוק של הטנק, במהלך איזושהי פעולה מבצעית של הריסת פיר, שהיה ידוע עליו. ופשוט הם חזרו למגנן כדי לתדלק את הטנק.
והיה צלף.
כשהוא יצא, סליחה?
והיה ירי של צלף, אם אני זוכר נכון.
כן, כן. ופשוט כשהוא עלה, הזדקף לרגע כדי לצאת מהצריח, הוא חטף כדור, שני כדורים של צלף. אחד ברגל ואחד ישר לרקה. והרג אותו במקום.
ולמרבה הפלצות, סיפורים שבאמת התכנו אולי רק אצלנו, זה קורה בזמן שסבתא רבתא שלו, מגדה ברץ, בת 96, טסה לברגן בלזן, ראינו כולנו את איך גם הקברנית מציג אותה לנושאים, שמשם היא שרדה. וכאילו איך, זה כאילו, צריך לפטר פה את התסריטאי, זה פשוט, זה הרי לא יאמן, איך את עומדת בזה?
זה תסריט מטורף, כי אני הייתי אמורה לנסוע עם חגי בעלי, שזה סבתא שלו, למאז שבעצם סבתא הוזמנה לרגל 80 שנה שחרור המחנה, היא הוזמנה, ושכל המשנה, היא החליטה שהיא נוסעת בגיל 96, שאנחנו מאוד מאוד מהיכולת שלה לעמוד במסע הזה, וכשהיא החליטה שהיא עושה את זה, אז כמובן אמרנו שאנחנו מלווים אותה, היא שם כל המעטפת, ובהחלט כמנצחת. וזה היה ביום השבעה עצמו, ביום חמישי, וכשסבתא של הסף, וסבתא רבתא של הסף, היו כבר בטיסה לשם, פשוט, ואני היינו...
אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, הקו...
עדיין נשנה את המיקום.
יש קטיעות כאלה.
אתם שומעים אותי עכשיו?
כן.
כן.
אוקיי. אז אני אומרת, גם אני הייתי אמורה להיות בטיסה הזאת לברגן בלזן, ובגלל שהייתי מרותקת למיטה ויתרתי, כאילו נאלצתי לוותר את זה, ונשארתי בבית, ואח של חגי פשוט טס במקומי, עם כל המשפחה. וגם חלק מהצרית המטורף, כי באו להודיע, היה פה הבן הקטן שלי, שהוא בן 14, ואני, כי נשארתי למיטה. אם הם היו באים ומודיעים כשהוא היה פה לבד, והוא היה יכול לעשות את התפריט עוד יותר פנטסטי, מה שנקרא.
ספרי לנו,
אבל
בבקשה.
אבל הם היו בדרך לברגן בלזן כדי לחגוג את הניצחון, ובדיוק באותו יום אספי נהרג.
ספרי לנו על אסף, בבקשה.
קודם כל, הוא עוד ספי, הוא הבן עובר, סליחה רגע. הוא הבן הבכור שלנו, יש לנו ארבעה בנים מדהימים, יעלומים כל אחד. אבל הוא באמת היה ילד שכולו שכינה, שמה ענקית לבנק, ילד כזה חסון צ'אבי, חזק מאוד, עם סדקן ג'ינג'י וקינגי, נשמה טהורה שתמיד רואה את הטוב באנשים, תמיד מחפשת להשכין שלום, לחבר. אתמול ישבנו ושמענו פה סיפורים מהגדוד, איזה מותק, איזה מאמי, הוא היה כל כך, כל כך דאג לכולם, תמיד רצה, אף פעם לא קיצר, תמיד רצה שלאנשים יהיה טוב, לקח על זה אחריות, גם אם זה בעל חשבונו, לא עשה עניין משום דבר, שלח לנו מליל הסדר תמונה, שבדיעבד אנחנו קולטים שזה היה בתוך הטנק, כי אני חשבתי שהוא בעוטף, הוא לא אמר לי שהוא בתוך עזה. אז יושב ואומר, הנה זאת ארוחת חג שלי, אמנם קצת פחות טובה משל סבתא, בטוח לא טובה כמו האוכל של סבתא, אבל סבבה, ועם חיוך, וחג שמח לכל המשפחה.
מה הוא עושה בחיים?
הרבה מילואים הוא עושה?
הוא עושה הרבה מאוד מילואים, זה הסבב הרביעי שלו. ג'ינגל בין לימודים, עבודה, הוא התחיל לעשות את הסטאז' לימודים, במה? עבודה, חברה בצוג, בניהול פרויקטים, הוא למד בניין, והוא התחיל בדיוק איזה סטאז' והיה לו נורא טוב, וגר עם החברה שלו בתל אביב בדירה, והאהבה שם הייתה כל כך חזקה, חיבור היה מטורף. מאוד מדויק להם, והיא עכשיו נשארה גם עם כל הקושי הזה, תכנן בספטמבר, הם קנו כרטיסים לתאילנד, תכנן להציע לנישואים בספטמבר, וכאילו כל החיים הוא די לפניו, הוא רוצה להיות אבא צעיר, הם כבר דיברו על ילדים ועל איפה הם יבנו את הבית, הוא רוצה לבנות בית.
כאילו איש מאוד בפוקוס, מאוד מדויק כזה על החיים.
מדויק, משימתי, אבל גם מאוד יצירתי ומאוד עם חלומות.
לא מפוזר.
ניגן לנו כל, העונג שלי זה היה שהוא היה יושב פה מנגן בגיטרה, כשאני ככה עסוקה בכל מיני עניינים בבית. כל יום שישי היה בא, אמא, מה אני עוזר לך, נעמד לידי במטבח.
וואו.
מתקתק.
וואו.
פתיצות, דגים. היה לנו חומוס שהוא היה עושה כל שבוע. וואו. ידע בדיוק מה המידה של המלח, מה המידה של הסודה לשתייה כדי לרקח את הגרגרים, כדי שייצא חומוס של אהבה. והוא פשוט היה ילד, אתה יודע, היו בו שילובים, גם של כמה שהוא היה כזה גברי, והוא היה באמת גבר. הוא היה כל כך רגיש, ומחובר לשיח רגשי, ולוקח
כאילו משימות. איך מגדה?
וואו. היא נחתה אתמול בלילה, הם גם הקדימו את החזרה מברגן בלזן. מגדה היא שנים, אנחנו עושים פה זיכרון בסלון אצלנו בבית עם סבתא מגדה. ובשנה האחרונה הייתה השנה שהיא קצת הייתה יותר קשה ודרדרה אותה. אז לא יכולנו לעשות זיכרון בסלון, ואז הגיעה הזמנה לברגן בלזן, וזה היה כל כך כאילו במקום, אוקיי, הולכים לסגור מעגל. ובגלל שאני ליוויתי אותה בזיכרון בסלון, וכל הסיפורים ש... שהיא מספרת, גרמו לי גם להחליט שאני אחר כך, בבוא הזמן, אני אמשיך לספר את הסיפור שלה. ובגלל זה גם היה מאוד מאוד חשוב לי ללכת ולקבל את הוויזואליות של, של הסיפורים שם במחנה. ורצה הגורל לטובה דווקא, ולא נסעתי איתה, כי אני הייתי פה בשביל להיות עם הילדים כשקיבלנו את הבשורה. וכאילו הכל פה באמת בלתי, בלתי, פשוט
בלתי לגמרי.
באמת לקוח מאיזה סצנה מטורפת, והיא הייתה אתמול בלילה, והיא בטח אני מצפה לה, היא תכף תגיע, היא מפורקת. היא מפורקת.
יפה, תהיו חזקים, תודה רבה לך, ותנוחמו.
תודה רבה.
טוב, אגב, אייזנקוט, שאמרת לי שזה היה שבועיים לפני שהוא הפסיק להיות רמטכ"ל, אחרי שהוא הפסיק לרמטכ"ל ואחרי חודש, הוא התבטא נגד הכסף הקטרי?
אני לא ארכיונאי שלו, אבל הוא הפסיק להיות רלוונטי.
לא ארכיונאי שלו.
וכשביקשת מקודם שמות, נתתי לך את כל השמות, כולל נדב ארגמן, כולל אמן.
שם אחד שהתנגד לכסף הקטרי.
לא שמעת את זה גם עכשיו?
אחד.
גם עכשיו לא שמעת את זה.
איפה נדב אמר את זה? איפה היינו? טוב, לגבי, הזכרת לי לגבי העניין עם הבוגד, שהתפוצץ ביום, חזרת שלא אמרת את הדברים, ואז התפוצצת, אז הכינו לך כמובן, כפי שתיארתי לעצמי, הכינו לך קטע ברשת, בוא נשמע אותו בבקשה.
למה אתה עושה את זה? למה אתה שקרן? למה? אני משדר איתך פה. למה אתה עושה את זה? תענה לי. תענה לי, למה אתה עושה את זה? אתה יודע עכשיו, אתה יודע, עזוב רגע, ניצחנו או לא ניצחנו. אתה יודע שיש לי פריחה מהמילה הזו. אתה יודע את זה, אמרתי לך את זה 200 פעם. מה, מישהו סימס לך להגיד שאני אומר שביבי בוגד? יש לי חלומות בלילה במילה הזו.
יש לי רק בקשה אחת, ממי שאחראי שם על הארכיונים, קחו את הקטע הזה, תערכו אותו עם המקרים שהוא אמר בוגד, ונתקדם הלאה.
הפחדן המאופס שעומד בראש ממשלת ישראל, בוגד, בוגד בעמו ובשליחותו, ולא עושה את זה.
אני לא אומר על בוגד עד היום, על נתניהו בוגד, בחיים, ואני מתנגד לכל מי שאומר בוגד. אבל אתה, בנט בגד, תראה את הקלות, ואחר כך תגיד שאני מקלל.
כן, עכשיו יוציאו לך, יקחו את מה שאמרת עכשיו, וישמעו לך את כל המקומות שאמרת בגד. אבל לא משנה, עזוב, לא חשוב.
אבל אינון, אתה יודע שאני... תגיד, איך אתה עושה את הדבר? למה אתה עושה את זה?
תן לדבר אבל.
אתה משדר... לא, אבל אתה משיך שקר ועוד עליי.
בסדר.
אתה יודע שבכל פעם שעולה נושא של המילה בית ג' ד'
כן.
אני כולל הנאום שהשמעת לי אתמול או שלשום.
בוא, אתם לא...
אני ביוזמתי אומר לא להשתמש... לא, אתה אומר שאני אמרתי בגד. זה שקר. הוא בגד בכל זה, ואני משתמש פה במילה בגד באופן נדיר.
אתם לא מפסיקים, את העניין הזה. בן, אמרת בגד, אמרת בוגד, אמרת נבגד, אמרת נבגוד, אמרת זה, אמרת. ולא יעזרו כל ההצגות וכל הרמות קול וכל ההתרגשויות וכל הזה. זה לא יעזור, אמרת. אז בוא, כאילו, בוא נוותר על ההצגות, אנחנו לא בקאמרי, לא בהבימה ולא באוף ברודווי. כן? אנחנו לא באוף ברודווי. בסדר? תרשה לי להגיד לך, אמרת בוגד. כן, אמרת בוגד. כולנו אמרנו בוגד. כולנו אמרנו בוגד, רק שאתם אומרים בוגד על סטרואידים, אתם מהבוקר עד הערב אומרים בוגד, 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 בוגד. 30 שנה חפרתם לנו שמילים מורגות, ועכשיו אתם אומרים בדיוק את אותם מילים, אבל כל היום אומרים אותם בוגד, צורר, רוצח, לא רוצה את החטופים. אדוני, תקשיב, אתם בטנטרום, אתם לא בפוקוס, אתם מבינים שאתם מאבדים את העם, אין לכם תמיכה, אין לכם הפגנות, יש לכם כסף, זה נכון. אתמול שקמה השיגה איזה מיליון שקל כשביבי טבע אותה. כסף יש, אבל שורש אין, שורש אין, וכשאין שורש מפסידים, ככה זו ההיסטוריה היהודית, מי שמחובר יותר לשורש מנצח, ואתם הולכים ונמוגים שרינקינג מתכווצים, אוקיי? העסק מתכווץ, זה לא עובד. אתם עושים הפגנות, אתם קוראים לאנשים, ואנשים לא באים. להפגנה האחרונה שעשיתם הנבצרות, אגב, מה עם הנבצרות? מה קורה עם הנבצרות? איפה כל הקמפיין נבצרות, רונן בר, ואנחנו עושה, והמצור על הכנסת? מה עם המצור על הכנסת? מה עם החבר'ה? איפה רדמן? למה הוא לא במצור על הכנסת? מה קורה? תגידו לי איך הולך. כל הקמפיין שלכם, עם כל הכסף, והאסטרטגיה של אהוד ברק, וכל הגאונים, כל הדגנרלים, כן? את זה צריך להגיד לזכותה של סילבי קשת, זכרה לברכה, שהמציאה את המונח דגנרלים. בסוף היא צדקה, באמת דגנרלים. אנשים חסרי שורש, כמו שכתוב בגמרא, עם הארץ כשמזדקנים דעתם נטרפת עליהם. נטרפת, אתה רואה אותם אחד אחרי השני, משובשים לגמרי, לא בפוקוס. אין דמוקרטיה, אין כלום, אין ממשלה, אין כנסת. הם, אמירם לוין כבר קורא לצרף פקודה, עמי איילון, דגל שחור, בוגי בכלל כבר לא איתנו, אהוד ברק, מסית, הכל... מה קורה לכם? מה קורה לכם? גנבו לנו את... הלו, המדינה לא הייתה שלכם. הייתם חיילים, גיבורים, הכל בסדר. המציאות משתנה, קבלו את המציאות. אתם צריך להיות סטגלטנים, להבין שהמציאות משתנה. אתם קצת לא בפוקוס, עם כל הכבוד. יש פה רוב, עושים בחירות, יש ממשלה, היא מקבלת החלטות. ככה זה עובד. ככה זה עובד, עם כל הכבוד. ולא ראש השירות החשאי, שדינה זילבר... כן, שהייתה הסגנית של היועמ"ש, המשנה ליועמ"שית, כותבת עליו שירי הלל, ושצריך לצטט אותו בשלטי חוצות ברחובות, מהדברים של ראש השירות החשאי, שזאת אהבת המולדת. בסוף מתברר שהכל שקרים. הכל שקרים, ואתם ממשיכים, זה לא משנה, כמו שאמרתי לך, הוא יכול לשקר, הכל יכול להיות שקרים, תמשיכו, זה לא משנה, רוקדים על עגל הזהב, עגל הזהב, עגל הזהב, עגל הזהב, עגל הזהב, מה יהיה איתנו, אנחנו מתכווצים, ואין לנו גיבוי, אנחנו מתעצבנים, ואין הפגנות, כי נתלכלכו החלונות, מהאובך שמגיע, ויום העצמאות עוד פעם הלך עלינו ונחרים את התקסים נעשה טקס אלטרנטיבי כי בזה אנחנו טובים וכל דבר זה רע ואנחנו ממורמרים אוי מה יהיה מה אנחנו מזכינים והלך עלינו כי אנחנו לא מתרבים אוי חבל מאוד אבל זאת המציאות יאללה בן תיקח את המיקרופון כי הגיע תוכה תן לנו ברור
חשבתי שלעולם לא יגיע, אבל אני חייב להגיד ש סיגרתי לעצמי את האפשרות לא להקשיב לך, וזה הרבה, זה דבר שאתה עושה באופן קבוע אליי, וזה הרבה יותר בריא ככה. תשמע, אני, כמו שאמרתי לך אלף פעמים, כשאתה מדבר עליי, הלוז הוא לא גבוה, כי זה בסך הכל הכבוד שלי. ואני מוכל על הכבוד שלי. אני באמת, כאילו, יש לי מספיק די ויותר, הרבה יותר מדי. הרבה יותר מדי, מה שאני מקבל ממאות אלפי הקוראים שלי והעוקפים שלי ברחוב ובכל הפלטפורמות ובכל האפשרויות, מספיק לי, מחמם לי את הלב. העניין הוא אתה. אז הלכו אנשים וסרקו את 30 השנים האחרונות, ומצאו שאמרתי 3 פעמים. אתה פשוט, עזוב רק את הארכיון. כשאני מדבר איתך, אני מדבר איתך, אינון, לא עם הארכיון, וגם לא עם כל האלה שמחפשים לך. אני מדבר איתך כי אתה יושב פה, ואתה יודע כמה אני מתקומם, וכמה פעמים אני תקפתי אישית, במילים הכי חריפות, ואני יודע להגיד מילים חריפות, ברוך השם, אנשים שמשתמשים במילה בוגד. ונכון, כשאמרתי בגד בנשותיו, זה צ'יטט, זה דבר אחר. בגד באידיאולוגיה, זה דבר אחר. המילה בוגד הביאה לרצח. אני פשוט מזכיר לכם, מי נרצח, כי הם סנטימטר, מלשכנע אותנו שאו אנחנו רצחנו את רבין, או שהוא פשוט התאבד. ובסך הכל, איבדתי את אכזבתי מזה שאתה יודע, ועדיין אתה עושה את המניפולציה עליי, אבל אתה יודע מה? איך הוא אמר? כוונו את האש, תעזבו את אשתי, כוונו את האש אליי. תכוון את האש אליי, אין בעיה. אני רוצה פשוט, אפרופו שאתה ממשיך, אבל ממשיך לבקש שמות, כשהכל כבר התפרסם, כל חוות הדעת של השבק בראשות נדב ארגמן, של אמן שזה 3 ראשי אמן, מסבירים שהכסף הקטרי הולך למודיעין, אבל תעזוב רגע את זה. נניח שמערכת הביטחון הביאה את הרעיון הזה, לא נתניהו שלחת יוסי כהן. מערכת הביטחון הביא את הרעיון להביא כסף קטרי. בוא תראה מה נתניהו עצמו אומר על האחריות. מי בסוף אחראי על זה?
אני לא עוסק במילים, אני עוסק במעשים. בשנים שאני ראש ממשלה, אני שלחמתי כקצין וחייל בסרט מטכ"ל, ונכנסתי לאש הקרב, וגם נפצעתי, אני דואג לביטחון ישראל. ואני עושה את זה, ובסוף מוביל את המערכות, בסוף ראש הממשלה מנווט את כל המערכות, יחד עם שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, וכנראה שעשיתי עבודה לא רעה במהלך שנותיי כראש הממשלה, וכך גם יהיה עכשיו. מדיניות אחראית, תקיפה, מושכלת.
מושכלת, אבל זוהי רק ההתחלה, כי אתה, בוא נאמר ככה, מרוויח ביושר את מה שאני אשמיע לך עכשיו, ואני רק רוצה להדגיש שמה שאני משמיע עכשיו זה אפס הקצה של הטיפ של הקרחון, כן? הוא אמר את זה כל כך הרבה פעמים, וזה עדיין לא מפריע, לא מפריע לאנשים האלה להמשיך לחפש אשמים אחרים, ולשלוף כל מיני סטנוגרמות, משפט מפה, משפט משם, במקום לעשות דבר הפשוט, ועדת חקירה ממלכתית. הנה, תראה אותו.
איבוד כושר ההרתעה איננו בעיה של הצבא. לא הצבא היה השם כאן. הלוחמים אמיצים, הם נלחמו בחירוף נפש. איבוד כושר ההרתעה הוא קודם כל חולשת המדיניות, חולשת הדעת.
ואני רק מזכיר, אפרופו חולשת המדיניות, את האוהל של חיזבאל, שני אוהלים בצד שלנו, את הפיגוע במגידו, את כל מה שחמאס עשו כל השנים, והוא לא נקף אצבע, וכו', ואת הניסיון להרוג את בוגי יעלון בפארק הירקון, והנה עוד אחד.
מה קורה שגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה? האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה, של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, של שר הביטחון והשרים. בסוף מי שמחליט ההחלטות בעניין ביטחוני זה הדרג המדיני. בממשלות בראשותי הדרגים הביטחוניים נשמעים היטב, אבל בסוף ההחלטה היא שלנו.
והכי חשוב, הוא עומד ב-2018 על כבש המטוס בנתב"ג. בדיוק אז הוא החליט להביא כסף קטרי, כשאבו מאזן סוגר את הברז של הכסף מיהודה ושומרון, שזה אגב כסף שלהם, שמשלמים את המיסים שאנחנו גובים עבורם. והוא שולח את יוסי כהן, ושואלת אותו עיתונאית, שאלה קשה, אדוני, אתה חושב שזה להתמודד עם עזה, זה דרך כסף? וזה הוא אומר שם, לא אני.
בכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להעניק. ואני יודע לשאת במחיר.
אתה לא יודע לשאת בשום מחיר. מה שאתה יודע זה, במקום להתפטר ולהגלות את עצמך לאי השדים, אחרי שהבאת אותנו לאן שהבאת אותנו, כדי להישאר בשלטון, אתה מפרק את הכל. תחשבו עכשיו על ראש השב"כ הבא, לא חשוב מי זה יהיה. אין כבר מעמד לראש השב"כ, הוא פירק גם את זה. כל האירוע הזה של שירות ביטחון כללי שכולנו כיבדנו והערכנו, של ראש שב"כ שכולנו, אפשר לעשות, הם עושים שגיאות, הם בני אדם, אבל אנשים שלחמו 40 שנה, תחשבו מה הם עשו לרמטכ"ל הקודם. הם אגב התחילו לעשות את זה כבר לרמטכ"ל הנוכחי. מה הם עשו לכל המוסדות? איך הם מפרקים את הכל? ועדת חקירה, כבר אין שופטים בכלל. תגידו, יש לנו עוד שופטים? אפשר להחליף, אפשר להביא משהו אחר? הרי מדינה לא יכולה להתנהל בלי המערכות האלה שקובעות, שעושות את הסדר. הם פירקו את הכל, וכל זה רק כדי שהוא לא יגיד את הדבר האלמנטרי, שכל אחד היה אומר בכל מקום בעולם, שהוא אמר לו אולמרט, אני הראש, אני אחראי, תודה רבה, הייתי פה 17 שנה, באתי בטוב, הייתה לי מוטיבציה טובה, אגב, סוגריים, לא באת בטוב, לא הייתה לך אף המוטיבציה טובה, תשחרר אותנו. במקום זה הוא מפרק את הכל, ועכשיו הם מדברים על עגל הזהב. אתה באת אתמול בטענות על זה שאוספים כסף לאיזה תביעת דיבה שהוא הגיש עכשיו נגד שקמה. תגיד, איפה 4.5 מיליון שקל שאתה אספת למשפחה הזו?
ארבעה.
בטח כבר גנבת חצי. זה היה אמור להיות צמוד, בוא. למשפחה של מולטי מיליונרים, שמתעקשת להמשיך לגרום לזה שנשלם על הכל, אם זה הנזילה בבריכה, אם זה המיליון שקל באמצע הקורונה, לא, אני לא אחזור על זה. ולהם אתה התרמת. אנחנו תורמים כל הזמן בשביל המחאה, להמשיך להילחם על המקום, על המקום הזה שאנחנו אוהבים כל כך, על המקום הזה שאבותינו הקימו כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חופשייה. אתה התרמת למשפחת נתניהו, ואף אחד לא יודע איפה זה.
זה בבנק בעפולה. תשמע, הרדמת אותי, זה היה קטע גרוע מאוד מה שעשית עכשיו. ממש, בניגוד אליי שאני מלהיב, מעורר, עושה אימפרוביזציות וכל זה, פשוט מרדים אותנו עם הסינקים, ואתה אומר, אני לא מתמודד עם הארכיון, ואז אתה מביא את אותו ארכיון שהבאת 3,000 פעם, של ביבי עומד ליד המטוס, וביבי אומר שהדרג המתיני הוא אחראי והוא צריך לקחת אחריות, 700 פעם, אתה וסרי מביאים את אותם סינקים, וממשיכים ועוד פעם, כי אין לכם מה להגיד, אז אתם חוזרים לזה, אבל הוא אחראי והוא הדרג המדיני. תשמע, אי אפשר לצאת, זה לופ, אנחנו בלופ. אני מוצא את עצמי כמו דג וטוני במנהרת הזמן, כן? ממשיך כאילו, מתגלגל בתוך מנהרת הזמן ההיא, כן? משנות ה-70, לאן נגיע? מה יהיה? תשמיע לי באשקלון, תסינג שומר שצריך להפיל את חמאס, נגמור את העניין. איך הבאתי? אני נרדם, פתחתי אוהל. פתחתי אוהל. אגב, מה עם האוהלים שלכם בקפלן? מה קורה עם האוהלים? אתה צייצת אז...
שמת לב שאתה...
צייצת אז איזה ציוץ...
האם שמת לב שלא רק קטעת אותי ונכנסת, אתה גם השתלטת?
סליחה. ניסיתי לעורר את האנשים קצת, כי אנשים פשוט, אנשים התחילו להיכנס בעצים.
לא, 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 אבל תראה, כל היופי של התוכנית שלנו זה שאתה מעורר את האנשים, אני מרדים אותם, וככה זה יוצא...
בדיוק.
תוכנית כזו שאתה נמלונים...
אנשים מתעלפים ואני נותן להם סתירות.
אבל אני, לעומת זאת, אני מתעקש... לנצל את זכותי ולהמשיך להרדים אותם עם כל ההקלטות של נתניהו.
אתה לא תגיע בסוף, רחוק ככה, בן.
אני יודע, אני מודע לזה, ואכן, לכן גם אגב אני נשאר בבית, אני לא הולך לשום מקום, ואני מודע לזה, אני כן. מוגבל,
האפשרויות שלי מוגבלות. לא, אני מדבר מבחינת קריירה, אתה לא תוכל להתפתח.
לא, לא, אני לזה אני מתכוון, אני איתך.
כן.
אני איתך לגמרי, ואני, תשמע, אני השלמתי כבר, שעם הקריירה שלי, אני, תשמע, אני אסתפק במה שיש, תראה. מה כבר אני יכול? אני חלמתי בתחילת הדרך שבאמת אני אצליח לעשות דברים גדולים ולהותיך אותם. נתקעתי איתך בסוף. אבל אני חי בזה. עכשיו רק אני, באמת, כדי לסיים, אני רוצה להסביר לך אפרופו ארכיון. יש הבדל בינינו, הוא פשוט, הנה עכשיו אני מפשט את זה. אתה משמיע ארכיון שלי, ואני משמיע ארכיון של נתניהו. עכשיו, אני... לא קובע כלום, כול העיתונאי קטן, כפי שאמרנו הרגע, היטבת להגדיר, לא אגיע לשום מקום, לא משפיע על כלום. לעומת זאת, נתניהו הוא ראש הממשלה פה 17 וחצי שנה, הרבה יותר מבן גוריון, וכל האסונות והתקלות וההתפרקויות וההתחרפנויות וההתערללויות קרו לנו במשמרת שלו, וההקלטות שלו ירדפו אותו ואותך עד הקבר, כמובן אחרי 120 חלילה. ואנחנו נשמיע, ואם תצבן אותי אני ארגן את המחאה מתחת לבית בבבלי, נשמיע עכשיו, למד, אני משמיע לך...
בלמד.
אני... בלמד, למה אני תמיד אומר בבלי?
בסדר, אתה אומר, מה זה משנה, אומר, לא אומר.
אז אמר,
אגב, מה עם ההפגנות ליד זאת שהיה ראש העיר שלך?
הוא בדיוק... רגע, קודם כל, מילה אחרונה, אתה כל הזמן מתעסק במחאה, ינון, אם היא מתפוגגת ושרינקג', אתה זוכר את הפרק בסיינפלד על תופעת השרינקג'?
לא.
שג'ורג' נכנס לבריכה
הקרה? לא ראיתי סיינפלד, לא התחברתי לזה.
לזה היית מתחבר דווקא.
כן, לא התחברתי לסיינפלד, כל פעם אותה תגובה, לא התחברתי לסיינפלד.
איזה תגובה? מה אתה רוצה?
לא, אנשים, לא ראיתי סיינפלד, כן, לא ראיתי.
אני התחברתי לסיינפלד, מסיבה פשוטה, זה עלה ויצא, בדיוק כשהייתי באמריקה, אי אפשר לא להתחבר. אבל, אם המחאה, מה שהגדרת, ספוילר, היא לא מה שהגדרת, היא תוססת, היא עצומה, היא הגדולה ביותר מאז תולדות המדינה, היא כבר שנתיים וחצי, בעליות וירידות, אנחנו בתוך מלחמה, ועדיין, כשאתם קוראים, ויאיר נתניהו קורא, כן, שימו לב, זה בכלל זה שזה עובר בשקט, להפגין מול השבק, באים 13 איש, ואצלנו המחאה וההפגנה הכי קטנה, זה 10,000 איש. אז אני די רגוע, ממש די רגוע, ו... לא, אין לי מושג, לאן רציתי להגיע עכשיו עם המשפט הזה?
עם ההפגנה על ראש העיר שלך.
ראש העיר. יש שם איזה בחור, שהוא כל הזמן גם כותב שהוא מולך בקו בוואטסאפ, איזה אסי.
לא יודע, אני לא יודע.
שאומר לי ראש העיר שהוא גם עבריין מורשע, והוא מתכנן פה אירועים אלימים מול תקסים בהוד השרון, תייעץ לו לרדת מהעץ העברייני הזה, כי א', גם המשטרה מעודכנת ומתכננת פה כמה תוכניות בהקשר שלו, וגם זה יום הזיכרון. באמת, לא...
אין
לא,
לי מושג
לא
על מי אתה מדבר, שולחים לי הודעות, לא משנה, אנשים שאין לי מושג מהם, ואני מקבל מלא סרטונים שכל ערב מפגינים מול ראש העיר שלך, שבאמת דיבר על זה שעשה איזה סוג של דמיון בין חיילי צהל הנאצים במלחמה, על פשעים, ועל אסור לנו לשתוק, על זוועות שנעשות בשמנו, וכל מיני דברים כאלה. זה הפרצוף שלכם בסוף, לשם אתם מגיעים, כל התרללת שלכם, כן, אתם יצא, ירדתם... אין שורש, אין דופן. אתה יודע, ריקלין פעם היה אומר, אנשים שאין להם דופן, אין להם על מה להישען. הכל זה ספיריטואלי, זה נמוג, זה אמורפי. זה לא משהו זה. זה כל מיני דברים, כאילו, כן, אנחנו מדברים על מוסר, אנחנו מדברים על היגיון, אין דת, אין לאום, אין משפחה. אין דברים בסיסיים קשיחים שנותנים לך עוגן בחיים שמסדרים לך את האירוע, להרוס את כל המסגרות, ובסוף זה מגיע למקומות כאלה הזויים, כמו מה שראש העיר שלך אמר, כן? או כמו שאמרתי מקודם, הזקני עם הארץ, כל הדגנרלים שהשתבשה דעתם, ותוך כדי מלחמה מדברים על סירוב, ואני רואה בכל מיני קבוצות, לא משנה מאיפה, של זקנים, שעם עבר צבאי מעל 70, מגיל 70, שמתדליקים את עצמם, וחיים באיזה סרט שהוא לא הגיוני, סרט מקביל, והמציאות אחרת, הנוער אחר, אתה רואה את החיילים, אתה רואה את הצעירים, אתה רואה מה הדור הצעיר, איפה הוא נמצא, שליבו במקום הנכון, שהוא מחובר לשורשים, או לפחות חלקו, לא כולו, אבל חלקו הגדול. ואתה מבין שאתם קשלתם בחינוך שלכם, ובכל זאת אנשים שכן מחוברים לשורש, הצליחו לעשות את זה. אז איך אומרים? אני אמרתי לך, אני אספר לך איזה בדיחה, כל פעם אני אומר, היא פשוט קצת גסה, אז אני לא מספר אותה ברדיו, אוקיי? אז אני לא, אבל היא בדיחה טובה, היא בדיחה טובה. כאילו, אז מה שאני רוצה להגיד, כאילו, אם אתם לא, פשוט תזוזו, אל תפריעו. אתם כל הזמן מפריעים. אתם הפרעתם בתקופה של הרפורמה, אתם הפרעתם לפני המלחמה, אתם הפרעתם בכלכלה, בביטחון. אתם מפריעים, גם עכשיו אתם מפריעים, אתם מנסים להפריע. אבל אני אומר לך שוב, בן, זה לא יעזור. זה לא יעזור, אתם לא תצליחו לנצח את הדמוקרטיה. אתם לא תצליחו. נתניהו הוא ראש הממשלה. תקבלו את זה. אני מציע שתקבלו את זה כבר, זה לא כן, אני אמרתי בערוץ 2 בליל הבחירות, אתה עוד באמת כאילו רוצה להגיד שאתה קיבלת את הדמוקרטיה, כשבמשך שנים אתה מסית נגד הדמוקרטיה, נגד הקבלה של המרות של הממשלה, נגד הקבלה של שלטון הימין, נגד ההחלטות של הכנסת, אתם פשוט חבורה של הזויים, אבל זה לא ילך לכם, כי הדמוקרטיה יותר חזקה, הדמוקרטיה יותר חזקה. היהדות יותר חזקה, זו מדינה יהודית ודמוקרטית. ביהודית התנערתם מהכל, כל מה שקשור ליהדות, אתם בועטים בו, ואתם לא רוצים אותו, ואתם יוצאים נגדו, ואתם מבזים אותו, ומלעיגים אותו, וחושבים שהוא משיחי, ושהוא עזוי, והוא טפיל, וכל הדברים כאלה. אז נשאר לכם הדמוקרטית, אבל גם את הדמוקרטית אתם מחריבים. כי דמוקרטיה זה שהרוב מנצח בבחירות, וקובע מתווה מדיניות. אבל גם את זה אתם לא מקבלים, גם את הדמוקרטיה אתם הורסים. לא מקבלים החלטות של הממשלה, של הכנסת, של הריבון, של הרוב, אתם לא מקבלים את זה. לא נשאר לכם כלום. אז אתם הולכים כאילו, על השלום הלכתם, השלום. קרס השלום. קרס, אין שלום. אין יוניים מלא של זית, ואין אנחנו הילדים של חורף 73, שהייתם שרים לנו בכל טקס, מבלבלים לנו את המוח, וכל הזה, כמו שקמה אתמול שהיא מדברת, תודה רבה, הכל עם אותן ילדות יפות כאלה, מהעמק, שאין נורא, הכל מזויף, כן, הכל מזויף, בסדר? אז אין שלום, קרס, נגמר במרחצאות של דם. מרחצאות של דם, זה השלום שלכם. אז מה נשאר לכם? נשאר החטופים עכשיו, אז החטופים. אבל אכפת לכם מהחטופים? לא אכפת לכם מהחטופים. לא אכפת לכם, אתם מוכנים. מי שחטופים שלא מדברים כמו שאתם רוצים, אתם משפילים אותם, מנוער גמני ועד צביקה מור וליבמן. זה לא החטופים, זה סתם, זה הכל רק ביבי, נשאר ביבי, כל מה שנשאר, נשארנו עם ביבי, ושרה ויאיר, והוא מצייץ, ומיאמי, וזה, זה מה שנשאר לכם. חוץ מזה אין אידיאולוגיה, אין מהות, אין שורש, אין כלום, כלום. פשוט ריק מוחלט, ולכן מחלוקת שאינה לשם שמיים אינה נשארת. זהו, כמו קורח ועדתו. קורח ועדתו, בסוף האדמה תפאר את פיה, וכולכם תיפלו לתוך האדמה.
תראו, תשכחו את המשפט הזה שהרגע הוא אמר, אין דת, אין לאום, אין משפחה. הוא לוקח ציבור של מיליונים, שהוא רוב מובהק, רואים בכל הסקרים, 70 ומשהו אחוז, חושבים שצריך ללכת עכשיו על עסקת חטופים, תמורת הפסקת אש, קרוב ל-80 אחוז ועדת חקירה, 70 אחוז נתניהו השם, צריך ללכת בחירות. הוא לוקח את כל הציבור הזה, שמיליונים מתוכו הפגינו, והופך אותו לציבור בלי דת, בלי לאום, ובלי משפחה. לא, אנחנו אין לנו משפחות. וכל זה כשהוא אחד האחראים הראשיים לקבורתם בחיים, של למעלה מ-21 מאחינו החיים, בין 21 ל-24, ו-59 בטוטל. רק כדי שהשליט יישאר בכיסאו. הרי הלכנו על עסקה הרבה יותר מסוכנת, עם הרבה פחות הישגים בצפון. שם זה לא קנייה שהשארנו את חיזבאללה על כנו. שם זה לא קנייה. פה, אם אחרי שהרגנו 50 אלף פלסטינים, נחזיר את החטופים שלנו, ונלך להפסקת אש שתימשך 3 ימים, זו קנייה. אמר את זה הכי טוב ינון מגל בעצמו. זו הקואליציה, או עסקת חטופים. הוא אמר את זה, בקולו, לאב של חטופה. וזו האמת. והוא מדבר על אין דת, הוא מדבר על לב יהודי. הלכנו על שלום ומאשים אותנו. בגין עשה שלום. זה היה ליכוד. אריק שרון בראשות הליכוד עשה את ההתנתקות. השלום של רבין בכלל לא היה טריטוריאלי. לא החזרנו לחוץ מכמה חתיכות זניחות, אם ירדן לא היה צריך אפילו להחזיר שטחים. ואת אוסלו, מי אימץ את אוסלו ומי ביצע את אוסלו, אם לא נתניהו שלנו. אנחנו לא מקבלים את הדמוקרטיה, הוא אמר. אנחנו מקבלים את הדמוקרטיה. אני אמרתי אכן, בליל הבחירות, ניצחון מובהק, שיתכבד נא הימין וישלוט, אנחנו לא מקבלים, שמשנים לנו את שיטת המשטר, והורסים את הדמוקרטיה, אנחנו נפגין נגד זה, מה זה לא מקבלים? נפגין, אבל, מי לא קרא לבנט ראש הממשלה? מי לא הסכים ללכת לעדכונים ביטחוניים של יושב ראש אופוזיציה אצל בנט? מי הפכו אותו, את ראש הממשלה הנבחר לנוחל, ולאלף ואחד דבר, פשוט כי הם לא הסכימו לקרוא, הם המשיכו לקרוא לנתניהו, זה אפרופו לקבל את רצון הבוחר, וזה בגלל החוצפה, שפעם אחת בתוך 17 שנה, קמה פה ממשלה אחרת, שאגב, בסתר ליבם, גם הם מתגעגעים אליה. אנחנו זוכרים את המספרים, את כל מה שקרה פה בממשלה הזו. ברגעים האלה, שאלה שכן, אין לנו דעת, אין לנו לאום, אין לנו משפט, אין לנו דופן. אתם זוכרים מי עם הדופן, איזה דופן הכשירה פה במשך שבועות ארוכים את מנסור עבאס? אחד הדפנות הללו היה עידון מגל. הוא ייבב לי פה בשידור. ריקלין, גדי טאוב, הביאו את הרב דרוקמן. מרוב שיש להם ערכים ודופן, דקה אחת זה אחים מוסלמים, יאיר נתניהו, זה אחים מוסלמים. דקה שנייה, בוא תעשה איתנו ממשלה. בחוץ, בפנים, העיקר תבוא. אלמלא סמוטריץ' הממשלה הזו קיימת עד עכשיו. הוא מדבר על דופן. אני אקריא לכם קצת דפנות מהחמאס. אראל סגל, 2017. במצב שנוצר במזרח התיכון, ישראל מעדיפה את החמאס. אבל יש היגיון בלשתוק. אלה האנשים עם הדופן, כן? גדי טאוב, הוא קורא לעצמו שומר סף. אסור למוטט את החמאס, צריך מדי פעם להרוס את התשתית שלו, אבל אסור למוטט אותו. זה הדופן. זה הדופן של חבורת המטומטמים. צריך להגיד את זה. אראל סגל, 2018. גם הימין צריך להבין. ימין, הם קוראים לעצמם ימין. צריך להבין, הכתובת היחידה בעזה היא חמאס. ואחר כך הוא מנסה להסביר לי שלא נתניהו אחראי על הקטע הזה של חמאס. וכן, אתה ביקשת ואתה תקבל. מחר אתה תשמע איך הוא מבטיח ב-2018 מול עזה, שהוא יפיל את שלטון חמאס. יודע למה הוא הבטיח את זה? לא כי הוא חשב את זה, הוא אף פעם לא חשב את זה. הוא תמיד היה שקרן רופס. אני מכיר אותו הרבה לפניך, יש לי הרבה שעות איתו מאז. הוא הבטיח את זה מסיבה פשוטה. אביגדור ליברמן הגיע כבר ל-18 מנדטים בסקרים. ישראל בחר, הוא העיד הזה בקולו, אמר לו, ביבי,
כן, אבל אמרת את זה 400 פעם.
רגע, אני אגיד את זה כמה פעם שאני רוצה.
סיפרת את הסיפור הזה 700 אלף פעם.
נכון, ומכיוון שזו האמת, היא תחזור אליך.
מה זה רלוונטי עכשיו?
הנה, אנחנו צריכים לצאת פרסומות, תן לי לסיים, זה משפט אחרון. היא תחזור אליך בין העיניים, בכל פעם שתרגיז אותי, זה רלוונטי, כי מי שאחראי על זה שחמאס פה, ושחט אותנו, זה מי שהבטיח להפיל אותו, ולא קיים. עכשיו אתם יכולים לצאת, אתם יכולים לצאת פרסומות, כי הוא הגיע לאוסלו.
תמכת בהתנתקות, תמכת, למה אתה מדבר? אתם הבאתם אליי.
קודם כל לא תמכתי באוסלו, באוסלו הייתי, באוסלו הייתי בניו יורק.
אז מה, אבל תמכת מניו יורק, תמכת...
תקשיב, רגע, יש לי איתך פשרה, מכיוון שאתה לא מתבייש.
כן.
יש לי איתך פשרה, בוא נעמיד למשפט, על אחריות למה שקרה, את נתניהו ואותי.
פושעי אוסלו לדין.
את נתניהו ואותי.
פושעי אוסלו לדין.
בסדר.
זה הכל.
ומי יחזיר את חברון? פושעי
אוסלו לדין.
ומי יחזיר את חברון? זה מה שהיה. ומי חיבק את ערפאת?
מי נתן להם את השטח?
ומי ניהל מסע מתן עם אבו מאזן?
מי נתן להם את השטח? מי? מי נתן להם את השטח?
ביבי את חברון. מי? ביבי נתן את חברון.
בסדר, הוא נתן ביבי.
ועוד 13% בוואי.
אתה מבין? זו המציאות שלך.
שלום אלישע ליבמן.
שלום וברכה.
לוחם מילואים ואח של אליקים ליבמן, השם יקום דמו, שנרצח במסיבת הנובה. אליקים היה במשך חודשים חשד שהוא נחטף.
כן, 210 ימים.
סליחה?
210 יום.
210 ימים. ובסופו של דבר התברר שהוא נרצח, ואז ישבתם עליו, הבאתם אותו לקבורה, וישבתם עליו שבעה. מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
איפה אתה?
אני עכשיו בבית, בדיוק חזרתי מצד החיים בפולין. היה מרגש ועוצמתי מאוד.
איפה אתה גר?
אני גר בתנא עומרים בהר חברון.
וואלה, כן.
תלוי ברוך השם עם שתי ילדות.
מה אתה אומר על המצב?
קודם כל אני רוצה קצת לספר על אליקים ברשותך, על בעיקר על הדברים החשובים שהוא בחר ועשה, על הגבורה שהייתה לו במהלך כל התקופה הזאת.
בבקשה.
של משעות הבוקר, עד בעצם שהוא מצא את מותו.
כן.
שהוא בחר להישאר ובחר בגבורה ביחד עם עוד הרבה אנשים שהוא לא ידע מי הם, והוא לא ידע מאיפה הם באים ומה הם חושבים ומה דעותיהם, אלא פשוט בחר להישאר ביחד איתם להציל כמה שיותר.
אוקיי. אתה רוצה לספר או שזה מה שרצית להגיד?
זהו, מה... מה
עושה לך? תגיד, בתוך כל זה אתה עושה 500 ימים בגבעתי, נכון?
500 ימים?
כן, אני בעצם מ-7 אוקטובר במילואים, אז משעות הבוקר קפצתי למילואים, אני משרת כקצין בחטיבת גבעתי. 500 ימי מילואים, הייתי בעיקר בעזה, ביחד מדהים פשוט לראות... את הרקמה האנושית הזאת שיש מכל כך הרבה מגוון של אנשים שנמצאים ביחד ונלחמים כתף אל כתף, לראות את הגבורה של החיילים הצעירים שנלחמים כמו הרעיות כל מה שצריך כדי להחזיר את הכבוד לעם.
איך אתה מתרשם? אתה עכשיו היית במילואים בסבב האחרון, במהלך האחרון פה?
אני במילואים בתחת חטיבת גבעתי כבר תקופה ארוכה בעצם.
בשבועות האחרונים גם?
לי, לא, בשבועות האחרונים הייתי הייתי בכמה, מה שנקרא, עצרתי קצת לטובת המשפחה, בעצם מתחילת ספטמבר, מתחילת 25, מדצמבר 24, ולאחרונה חזרתי, ובעזרת השם, שבוע הבא נחזור יותר.
מה אתה אומר על המצב? מה אתה חושב שצריך לעשות?
אני מתמקד בטוב, אני יודע להגיד שיש לנו עם חזק, שיש לנו צבא חזק, שיש לנו רוח ונכונות, ואנחנו נעשה כל מה שנדרש.
תגיד, אני מבין שגם אשתך, כאילו חסר לכם מילואים קצת, אז גם היא התנדבה למילואים, עשתה קצונה במהלך האירוע הזה, היא עושה ב... גם בחתמר יהודה, וגם נדמה לי היא קבעית איפשהו, תספר לנו קצת.
כן, והיחידה של הקבעים הקסומים, היא מתנדבת, כן, אשתי אישה מוערכת מאוד, היא עושה גם מילואים, גם מתחזקת את הבית, גם תומכת נפשית, בכל זאת להיות נשואה למשפחה שכולה, לאח שכול, זה לא פשוט, זה משהו שבאמת הרבה אנשים לא כל כך מבינים ורואים את כל האנשים שלנו שצריכות להיות חזקות בשבילנו, וזה באמת לא מובן מאליו, ולא תמיד הן מקבלות את ההכרה ואת ההתייחסות לזה. אז באמת זו הזדמנות להגיד תודה רבה לכל האנשים וכל בנות הזוג של כל הלוחמים ושל כל משפחות השכול.
חד משמעית, אבל תגיד, יש הרבה דיווחים, גם מתוך הצבא, על ירידה בשיעור ההתייצבות של המילואים נקים, כי פשוט כי קשה, יש אנשים שלא מסוגלים לבוא פעם רביעית או חמישית, שזה ירד לאזור ה-60-70%, אתה מזהה את זה, או שממה שאתה רואה, זו אותה התלהבות של 180% כמו בהתחלה?
אני יודע להגיד לך שאצלנו, תמיד צריך עוד, אבל אני יכול להגיד לך שאצלנו המצב טוב, והאנשים באים ונרתמים, ושותפים, ואנשים מכל הגווני הקשת באים ונרתמים, ואני לא מרגיש את זה בשטח, מה שנקרא.
אוקיי, אלישע ליבמן, לוחם מילואים, אח של אליקים, השם יקום דמו, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם, בעזרת השם שכל החטופים יחזרו כמה שיותר מהר, וביניהם איתן מור, חבר קרוב של המשפחה ושל אליקים.
אמן.
תודה.
אתה יודע, אתה אמרת מקודם, כאילו כל הזמן אתה אומר, במשמרת של מי זה קרה, במשמרת של מי זה קרה, במשמרת של מי, פה כל הכאוס החברתי, נו, מה זה במשמרת של מי? בגלל שזה המשמרת שלו, אתם הורסים את המשמרת. אתם מפרקים את הצבא, במשמרת של מי התפרק הצבא? מי פרק את הצבא? במשמרת של מי פגעו בכלכלה?
הצבא נראה לך מפורק?
מי פרק את הכלכלה?
נראה לך משהו מפורק בצהל?
זה כמו שאני אגיד לך, במשמרת של מי היה רצח רבין? במשמרת של מי? מה זה במשמרת? נו, ברור שזה במשמרת.
זה בדיוק כמו שתגיד לי במשמרת של מי. לא, אתה יודע מה אתה צריך להגיד לי? אתה צריך לשאול אותי מי רצח את רבין.
מי רצח את רבין?
ולמה?
למה? ולמה?
יגאל עמיר, איש ימין, חובש כיפה, מוסת ומלא שנאה, רצח ראש ממשלה בישראל בכדורים בגבו, לאחר מסע הסתה חסר תקדים, גרוע בהרבה אגב ממה שאנחנו רואים לפני ואחרי, שהוביל בנימין נתניהו. שאלות נוספות.
זה כמובן שקר, כי בניגוד אליכם...
למה הוא לא תובע אותי על זה?
כי בניגוד, כי כל פעם שהוא תובע, הוא לא רוצה שתיילל, כי כל פעם שהוא תובע אותך, אתה מיילל ומפסיד.
לא, אני בכלל לא מיילל, ואני גם לא מפסיד. גם תביעה האחרונה שהוא תובע אותי, הוא הפסיד.
אבל העניין הוא לא זה, העניין הוא שאתם עושים הסתה מופרעת. אתם קוראים לו בוגד. כשנתניהו צעקו בוגד, נתניהו אמר הוא לא בוגד. והיום כשצועקים בוגד, אתם שותקים. אתם שותקים, לא רק ששותקים, אתה גם בעצמך אומר בוגד.
אפילו המומחה שעבד אצל נתניהו, בשכר, פרופסור יאיר עמיחי אמבורגר.
לא באמת, אנחנו קבענו שכל פעם שאתה אומר את האמבורגר הזה, אתה מביא לי אמבורגר. תשלח לפה בבקשה עכשיו אמבורגר.
אני שולח, לוקח לכתובת של רדיו סגור.
לא באמת, אין לתאר.
ומכיוון שזה האיש שעבד עם נתניהו, ובזמן האמת, שלח לו מכתב הזרה ואמר לו, אתה מוציא את השד מהבקבוק, אתה מוציא יצרים אפלים מהבקבוק, תפסיקו את הפעילות הזו, ונתניהו צפצף, וחודשיים אחרי זה רבין נרצח, והפרופסור...
אתה יודע שכוח מהטובים את גיא פלג?
תקשיב, אני יודע שקשה לשמוע את האמיתות.
לא, לא באמת, אמבורגר.
אז אתה יכול גם להכחיך, אבל מדובר, אגב אותו פרופסור, גם הוא איש ימין, וגם הוא התנחל. כל זה עובר לכם ליד האוזן, תמשיכו להשמיד, ותמשיכו להחריב, ותמשיכו לפרק את הכל, ולהגיד שהצבא התפרק,
מי אמר שהוא לא ישלח את הילדים שלו לצבא, אני או אתה?
הצבא נלחם.
מי אמר שהוא לא ישלח את הילדים שלו לצבא?
אינון מגל, אף אחד לא סרב, לא הייתה גם סרבנות.
מי אמר? מי אמר שהוא לא ישלח את הילדים שלו לצבא?
בינתיים, הממשלה שלו שולחת ילדים.
מי אמר?
אינון, אתה ממשיך ברצח האופי שאתה עושה לי.
מי אמר? אני או אתה?
בינתיים הבת שלי החליטה שהולכת להיות לוחמת.
אמרת או לא אמרת?
ובינתיים אני נמצא פה. ובינתיים כל החברים שלי נמצאים פה. ומאפשרים לכם לממן את השטויות שלכם. ומאפשרים לכם לא לגייס את החרדים גם היום. ועוד להגיד שזה ניסוי שנכשל, אתה אומר, בטח נכשל. אתם לא אוכפים את זה.
תצטרכו, תעצור,
תעצור, מי שלא מתגייס.
תעצור להבין.
תשללו ממנו.
תעצור להבין.
במקום זה, אתה משאיר אותי, הנחות בתחבורה ציבורית רק לחרדים. אתם ממשיכים לעטוף אותם בטונות של כסף.
זאת המציאות.
לראות את הסדירים.
משתנה.
ואת המילואימניקים. הולכים ונקראים לגזרים.
נא להתנהג בהתאם.
ואתם ממשיכים במלאכת ההרס. המציאות משתנה. אבל היא
באמת תשתנה.
בהתאם.
היא באמת תשתנה.
תודה
ושלום. המציאות תקיע אתכם לתוך פח הזבל של ההיסטוריה.
מה עם המחאת האוהלים? מה עם המציאות?
ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
גם לי זה יצא. אני יושבת על הבר ולא בא לי לעשן.
אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
אלנקר, כוכבית 6609.
גדול הג'וניור הזה.
מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים.
המאחרת.
למבוטחים עד גיל 18.
נשמע עכשיו את בר צברי. בביצוע מיוחד לשיר חן החייל שלי, שירה של אהובה עוזרי, הוא ביצע אותו באולפן שלנו כאן כחלק מיוחד, של פרויקט מיוחד של 103 FM ליום הזיכרון. חן החייל שלי, הפרויקט המיוחד.
חן החייל שלי איכן החייל שלי מתי יעוץ לקראתו מתי יחוש את ידו היכן החייל שלי מכתבים הוא לא שלח נש בכלל הוא לא מסר ענה עזרו עזרו מתי ישמע את קולך לי נדמה שאתה נמצא כאן אדמה דמותך מתי ישמע את קולך לי נדמה שאתה נמצא כאן איך
טוב, הפרויקט המיוחד הזה בעריכת ובהגשת דודי פאטי משודר מחר בשעה 19:00 ב-103 FM. נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לטל אשל ושקד מורג שהיו אחרים על השידור, לאופיר מור יוסף וליאור פוזניאק שהיו אחרים על השידור ברדיו כל רגע, בדיגיטל עידו טבת, אחיית בלוק וריאות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. בואו תנו לי את כל הספר טלפונים שאני אקריא וזהו, וזהו.
חייל